לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בית המשפט העליון הורה ערב למדינה להדכן את השופטים בתוך 9 ימים. אם חוק הגיוס יעלה להצבעה בכנסת, כתבנו אביר אבינה מציין כי הודעת בגץ באה לאור בקשת דחיית פסק הדין המבטל את החוק שהוגש לפני שבועיים. חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה אומר הערב כי המפלגות החרדיות יצביעו נגד החוק המוצג כעת במתכונת הגרועה ביותר.
החוק הזה הוא לא טוב. חוק של זמן פקיע ויש לו יעדים, היעדים בתוך החוק ובתוך הממשלה שלא ניתן לי שינוי, אז החוק הוא לא טוב. שינויים, החוק נמצא כמו שהיה בוורסיה הראשונה, בהצעה הראשונה שאנחנו היינו נגדו אז, אבל היום לא שואלים אותנו, לא מתייעצים אותנו, לא מתי להביא את זה, מתי לא להביא את זה.
את הדברים אמר מקלב לאבי ממרן במהדורה המרכזית. פינוי החייל במסוק לבית חולים שנפצע היום בפיגוע דריסה בבנימין התעכב למשך דקות ארוכות בשל העובדה כי הוא עברה דרישה לפנות את המחבל לבית חולים באותו מסוק שפינה את החיילים הפצועים ממקום הפיגוע. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בפיגוע הדריסה ערב ליד חלמיש נפצע באורך בינוני חייל צה"ל, המחבל כאמור נפצע אף הוא באירוע. ישראל מאבדת את השליטה על התפשטות המגיפה בישראל. קבינט הקורונה מכונס בשעה זו ודן בהמשך העלייה במספר הנדבקים. בממה האחרונה זינוק חד ומשמעותי בהתפשטות, לפחות 41 אלף אזרחים נדבקו, כשעל פי הערכה מספר הסופי של הנדבקים ביממה זו יהיה גבוה בהרבה. עם זאת, על פי הערכות שהוצגו בדיון הקבינט, יש בימים האחרונים כ-100 אלף נדבקים ביום. מספר החולים שמצבם קשה ממשיך לעלות ועומד על 253. מדובר במספר החולים הקשים החדשים היומי הגבוה ביותר מאז סוף ספטמבר. בליכוד תוקפים את ראש הממשלה בנט שכינס ערב מסיבת עיתונאים ואומרים נפתלי איבד שליטה על הקורונה, הפקיר את האזרחים לגורלם ושלח אותם לקנות על חשבונם בדיקות ביתיות שהמעבדות קבעו שאינן אמינות. עוד נמסר כי נפתלי גם הפקיר את בעלי העסקים והעצמאים, בעוד שאנו דאגנו לסיוע נדיב שהציל אותם מפשיטת רגל והזניק את הכלכלה הישראלית. משבר בממשלה. ברעי מאיימים שלא יגיעו להצבעות מחר בכנסת בשל ההחלטה לחדש את נטיות קק"ל בנגב. כתבנו אבי רבינה מציין כי ללא רע"מ אין לקואליציה רוב בהצבעות. עוד מציין כתבנו כי במפלגות החרדיות קבלו היום על כך שהמדינה מבצעת נטיות בשנת שמיטה. ובתוך כך מאות בדואים בנגב מקיימים משעות הערב הפגנות אלימות בדרום בעקבות הנטיות. הם ידים אבנים סמוך לצומת גורל גם רכבת בלמה לאחר שנהג הקטר זיהה כי הונחו אבנים על מסילות הברזל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ב-50 משעות ערב יחלו לרדת ממטרים מקומיים בצפון שהתפשטו בהדרגה למרכז. תורגש גם ירידה בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
ועד כאן חדשות כל חי.
מספללים, רפואינו השם, מאמינים לישועות, חוקי ביסי השם.
מתמדנים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. אחד הדברים האבסורדים בממשלה המוזרה הזאת, חסרת השחר וחסרת הרגישות וחסרת היהדות וחסרת הדמוקרטיה וחסרת הכל, זה שהם מביאים את הדברים לסיעים אבסורדים שאי אפשר לשער. ועכשיו, נטיית עצים בנגב לכבוד ט"ו בשבט. נטיית עצים שנת שמיטה. אז ככה, אם הם נוטים עצים, אז הם טוענים שהנגב זה לא ארץ ישראל. אז אם הנגב זה לא ארץ ישראל, אז מה הם רוצים? ואם הם לא יטעו עצים עכשיו, זה בגלל שהבדואים מתנגדים, ואז יש מצד שני אמירה שזה לא מדינת ישראל. אז יש פה שאלה, האם לטעת עצים ולהכריז שזה לא ארץ ישראל, או להימנע מלטעת עצים ולהכריז שזה לא מדינת ישראל, או לטעת עצים ולמרות שזה ארץ ישראל, ולהכריז שמדינת ישראל שנוטעת עצים בשמיטה היא לא מדינה יהודית. הרי כאן כבר זה כבר לא עניין של יותר מחירה או לא יותר מחירה. הרי לכולה על מה אסור לטעת עצים בשמיטה בארץ ישראל. אלא מה? בתוך ים השקרים וים הסילופים וים הטיפשויות, נשמת הפלפול הזה, והמצב הוא כזה שספק אם אלה שמה, כולל חובשי כיפות הפרוטה הנצמדות לעורף שבממשלה, יבינו את זה. אין להם, גם אם הם מסוגלים להבין, הם לא בכיוון. אם ירצו, אני אחזור לפלפול אחר כך בעל פה למי שרוצה. זאת אומרת, באופן אישי. מספר הטלפון שלנו זה 03-593-93, ואנחנו מתחילים עם שבת שירה שעומדת לפנינו. שבת שירה שבה מתארים את קריאת ים סוף. שירה זה שירה של אחרית הימים. אז ישיר משה, לעתיד לבוא ישירו את השירה הזאת. שיר זה תמיד ביטוי של שלמות. שיר זה עיגול, ועיגול מבטא שלמות. לעתיד לבוא תהיה שלמות של עיגול. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא. והנה, לפני קריאת ים סוף, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אומר הזוהר, מה זה מה תצעק אליי? זה לא עניין לתפילה. בעתיקה תעלי המלטה. אומר על זה רב צודק בפרי צדיק, שכשמתפללים, מה מבקשים? שתבוא מידת הדין על הרשעים. ואם מידת הדין הייתה יורדת על הרשעים, והיא הייתה פוגעת ברשעים, הייתה פה הזדמנות למקטרג לקטרג, ולשאול מה ההבדל? הללו עובדי עבודה זרה, והללו גם היו עד אתמול עובדי עבודה זרה, אז מה ההבדל? לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אל תתפללו. התפילה לא מגיעה, התפילה זה התעוררות מלמטה. זה פתיחת פתח, פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אבטח לכם כפתחו של אולם. אני אעשה את זה בעצמי, מהמקור העליון, מעל לעולם התפילה. אם זה מהמקור העליון, אז כבר אין כתרוג. למה? כי זה המקור שכל ההפכים מתאחדים. וראו זה פלא. כל מכות מצרים, חוץ מקריאת ים סוף, לא היה מה שהיה בקריאת ים סוף, שאותו דבר עצמו הציל את היהודים והרג את המצרים. מכה דם, היה דם למצרים, וליהודים נשאר מים. מכת צפרדע, צפרדים לא הטרידו את היהודים, גם הכינים לא הטרידו את היהודים, גם החיות של הערוב לא הטרידו את היהודים, גם החיידקים של הדבר לא הטרידו את היהודים. וכן הלאה. הברד לא ירד על היהודים, השכין לא פגע ביהודים, הרבה לא נגע בתבואה של היהודים. חושך היה רק במושבותיהם של המצרים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. הבחורות של היהודים לא מתו, פסח השם על בתי בני ישראל. אבל מה שפגע, מה שהציל את היהודים, שהים נקרע, זה משך את המצרים לתוך הים, והרג את המצרים. כלומר, שבאותו דבר עצמו, היה הצלה ליהודים, ומכה למצרים, זה היה בים סוף. כי המכה הזאת של קריאת ים סוף, הגיע ממקור עליון ששם ההפכים מתאחדים. ולכן אנחנו אומרים שמצרים לקו 10 מכות, עליהם לקו 50 מכות. כי 50 זה הבחינה העליונה של המעבר. 03-593-93, ערב טוב.
ערב טוב הרב. בספר מלאכים וישעיה יש את הגידוף של רב שקה. אז אני שואל למה צריך לכתוב ממש את כל הזה? למה צריך לכתוב שויגדף רב שקה את השם? מה צריך לכתוב את כל הפירוט שמשהו אמר?
שאלה טובה. אני לא יודע למה, אבל את השאלה הזאת אתה יכול לשאול הרבה מאוד פעמים ברחבי התנך. כשהתורה מונה את מה שפרעו אמר, למשל, מי השם אשר ישמע בקולו, וכן הלאה לגבי הרשעים. עכשיו צריך להבין שיש גמרא במסכת פסחים. אני מבין את השאלה שלך, אתה מתכוון לשאול, הרי כל מה שכתוב בתנך זה בא ללמד.
כתוב מאוד מחמירה בגידוף.
בדיוק, בא ללמד, אז למה צריך לדבר? התשובה היא כזאת, אני אביא כמה דוגמאות. מצד אחד הגמרא אומרת, הכל יודעים מפני מה קלה נכנסת לחופה, אבל תבוא אומר על מי שמנבל את פיו, אבל בתורה מופיעים תיאורים, כשמדברת על איסורים וכשמדברים על זה, ברחל ביתך הקטנה. עוד דבר, כשהתורה באה ואומרת, הגמרא בסך פסחים התחלתי לומר, אומרת שהתורה עקמה 9 אותיות, 10 אותיות, 11 אותיות, כמה שכתוב שם, כדי לדבר בלשון נקייה. מה זה נקרא לשון נקייה? כתוב את הבהמה התורה, ואת הבהמה אשר איננה תורה. לא כתוב את הבהמה הטמאה, עד כדי כך מדברים בלשון נקייה. וכן כל הדוגמאות שהגמרא מביאה שם. על זה אומרת הגמרא, לכן כתוב אור ל-14, ולא ליל 14, כי אור זה יותר אצילי מליל. ומצד שני, יש הרבה מקומות שהתורה קוראת, כן כותבת טמאה. טמא יהיה, טמא הוא. כי צריך לדבר בלשון ברורה וקצרה. אומרת הגמרא, בדרך כלל צריך לדבר בלשון ברורה וקצרה. אבל בכמה מקומות הקמה התורה כמה אותיות כדי ללמד אותנו שאנחנו צריכים להשתדל לדבר בלשון נקייה. הוא הדין גם פה. צריך להראות עד כמה רשע היה המומר הזה, רב שקה. ולכן צריך לכתוב ולחקוק לדורי דורות את עומק רשעתו ועד איכן ניבול פיו וגידופיו הגיעו. אם לא תכתוב את זה, אז אמנם תלמד אותנו לא להגיד גידוף, אבל מזה ירוויח אותו רשע שלא נחקק בספר הנצח עומק רשעותו. עכשיו, מתי להעדיף את זה ומתי להעדיף את זה? בשביל זה יש נביא שקיבל בנבואה, שכאן צריך להראות עד איכן יכול נבל כזה, מין קאפו כזה, בוגד בעמו. הרי רב שקי היה מומר, הוא היה בוגד בעמו. אנחנו ראינו את זה במחנות, שהניבול פה של הקאפוס האכזריים, היהודים שבהם, וההתנהגות של הקאפוס האכזריים, לא כל הקאפוס היהודים היו אכזרים, היו גם קאפוס טובים, אבל הניבול פה שלהם, והגידופים שלהם, והמכות שהם יקעו יהודים, כמו שקצטניק בספריו מתאר, קאפו בשם פרוכטנבוים, אליעזר פרוכטנבוים, שהוא אומר, אין יום שהוא לא הורג יהודי. צריך לדעת שכשהם יורדים, הם יורדים ויורדים ויורדים, ועד איכן הוא ירד אותו רב שקה מנובל.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. אני רוצה להקריא מאמר שכתבתי בימים האלה, שנוגע לכל מיני דברים שנוצרו באוויר בשבועות האחרונים. המאמר נקרא התייחסות לטיפול בנפתולי הנפש האלוקית. עולם התורה מעוניין להקיף עצמו בחומות הגנה. מושגים מהעולם החיצוני אינם אמורים לחדור למחנותינו, ובוודאי אין אנו אמורים להטמיע אותם בתוכנו. במה דברים אמורים? גם שמדובר במושגים טכניים, כגון חידושי מדע וטכנולוגיה, יש לבדוק כל מושג ומושג עד כמה אינו עומד בסתירה, עד כמה אינו עלול להזיק, ולאמצו רק לאחר שעבר את המסננת של חכמי התורה, אבל שבעתיים נכון הדבר כשמדובר בענייני הנפש. למשל, כשמדובר בפסיכולוגיה. הפסיכולוגיה עוסקת בנפש האדם. בתחום זה באופן מיוחד אמורים אנו לינוק מן התורה ומחזל בלבד. כי רק הם, התורה וחזל, מתייחסים לנפש כאל נפש אלוקית. לעובדת היות נשמת כל יהודי חלק אלוקה ממעל. החתם סופר תמה, כיצד מסקנות רפואיות שעליהם הגיעו כתוצאה ממחקרים שנעשו על גופות נוכרים, יכולים להיות רלוונטיים ליהודים. וזה לשונו. קשה לי לסמוך, אומר החתם סופר, בשום הוראה על רופאי זמננו, אפילו ישראל. דכל מומחיותם על פי ספרי רפואות שנעשו על ידי ניסיון שהיה להם על גופי אומות העולם, וכן כל חוכמתם בניתוח על פי שניסו בגופן שלהם, דחביל גופיו בשקצים מורמסים. ואין מזה כל ראיה לגופי בני ישראל. ואין לדון מדבריהם להקל בשום איסור, כי אם לעניין חילול שבת ואכילה ביום הכיפורים, זה לא יהיה אלא ספק פיקוח נפש, שגם כן דוחה שבת. אבל להאמין להם ממש אין יראה לי. כך אומר החתם סופר, בחידושי חתם סופר על מסכת שבת, דף פי וב עמוד ב'. ואם כך לענייני הגוף, מה נענה ומה נאמר על ענייני הנפש? הן גם ביחס לנפשם הם, נפשות גויים, רבים מהם לא האמינו במציאותה של נפש אלוקית. קל וחומר ביחס לנפשות ישראל, שהם חלק אלוקם ממעל בדרגה שונה לחלוטין, וכמאמר הכוזרי בדברו על עם סגולה. ככל שחולף הזמן, האינטראקציה הקיימת בין עולם התורה לעולם הרחב שמחוצה לו, מחדירה לתוך חלל עולמנו ואל עולמה של הבנת נפתולי כוחות הנפש, מושגים מתחום הפסיכולוגיה. יש צורך איפה לעצור לרגע ולבדוק מחדש את יחסינו לכל עולם המושגים הזה. רק נדגיש ונאמר שהמציאות היא כזו שרבים מתייחסים למושגי הפסיכולוגיה המודרנית ולרעיונותיה, רעיונותיה אודות נפש האדם, כאל מציאות עובדתית אמיתית, ולא תורכים לבדוק האם היסודות האלה עולים בקנה אחד עם המקובל אצלנו בתורה ובחזל, שהם ורק הם יודעים ומלמדים את האמת האובייקטיבית במיוחד בנושאים אלה. ונדגיש ונאמר, יש הבדל יסודי בין מדעי הטבע וחידושיהם לבין הפסיכולוגיה. השקפת המדע על הטבע מתעדכנת כל הזמן, כיוון שהטכנולוגיה מספקת למדע כלי תצפית חדשים המדויקים יותר מקודמיהם, ושספקטרום הבחינה שלהם רחב יותר. ולכן, אינפורמציה חדשה זורמת כל הזמן, והמדע מתעדכן. לעומת זאת, רעיונות הפסיכולוגיה נשענים על הבנת החוקרים את נפש האדם. הם אומנם מאבחנים בעיות, אך הקביעות שהם קובעים אודות מקורותיהן של הבעיות, ודרכי הטיפול שהם מציעים, נשענים על הנחות היסוד שלהם. הנחות שבנויות על השקפת עולמם, והשקפת העולם של הפסיכולוגים שקדמו להם. על כך כתב המשגיח הגדול, הרב שלמה וול בזכר צדיק לברכה. בעבודתי עם הרבים והיחידים, אני רואה יותר ויותר את ההרס שהפסיכולוגיה גורמת לנו, והנני לפרש דבריי. בהמשך דבריו, עובר הרב וול בלתאר את אישיותם ואמונותיהם של מניחי היסוד לפסיכולוגיה המודרנית, זיגמונד פרויד, אלפרד אדלר, קארל גוסטב יונג, אריך פרום וויקטור פרנקל. הוא מסיק כי רובם לא האמינו כלל במציאות נפש במובנים שלנו, וכולם היו אנשים קטנים, אכולי יצרים, שהתנהגותם האישית ביישה את תואריהם. כיצד רעיונותיהם של אנשים כאלה אודות נפש האדם, רעיונות המתבססים על השקפות מטריאליסטיות או מטריאליסטיות למחצה, יכולים לשמש כבסיס לטיפול בענייני הנפש, שיהיה מקובל עלינו. הרב וולבן מסכם את מאמרו ואומר, מכל הנעל הגעתי בשנים האחרונות למסקנה, שצריך לדחוק את הפסיכולוגיה מהציבור שלנו עד כמה שאפשר, ולהראות לו דווקא את העומק העצום של חז"ל, הראשונים והאחרונים, בחדירה לכוחות הנפש. אין זה אומר שלא נקבל כמה עצות טכניות מפסיכולוגים, וכמובן אין להימנע מטיפול פסיכולוגי במקרה של מחלות נפש. אף בזה הרבה פעמים איננו רואים תועלת, ואני מעדיף להפנות את הסובלים לפסיכיאטר טוב. מאמר מתוך קובץ חינוכי, שלמות והשתלמות, עמוד נון ג'. הרבה מהביטויים השגורים על לשונם של בני אדם בימינו, בהשפעת הנעל, פורקים מעל צוואר החוטאים חלק מהאחריות על מעשיהם, וגוזלים מאחרים את הזכות לנקיפות מצפון אחרי שכשלו. החיפוש בנבחי העבר, כשורש לחטאי ההווה, יוצר מן הרגשת הקלה בלב החוטא, כשתולה את סטיותיו בכל מיני אירועים שלא היו בתחום שליטתו. בשעה שחזל קראו לגורמים לחטא יצר הרע, אלא אם כן מדובר באדם המוגדר כלא אחראי למעשיו, שפטור מכל המצוות, וממילא גם כשעושה מעשים רעים, אינו מוגדר כחוטא. ביסוד תורת הנפש נפש היהודית נמצא העיקרון שיש לאדם בחירה. בחירה זו היא אחד הביטויים העזים ביותר להיותו של אדם חלק אלוקה ממעל. על כך כותב הרב הוטנר, הכפירה היותר סמוכה לאחרית הימים היא הכפירה בסגולת הבחירה של האדם, אשר מכפירה זו נובע כל הזלזול בצורת האדם של תקופתנו. בעוד שבעבר היה היצר מפתה אותנו לבחור ברע, ואחרי הבחירה ברע נותר האדם עם הטעם המריר של החרטה, כי ידע שבידו היה לבחור אחרת, בימינו, ימים בהם גאוות האדם המרקיע שחקים מונעת בעדו מלהביע חרטה, המציא היצר שיטה חדשה, שיטה הפותרת את האדם ממרירות החרטה ומייסורי המצפון, ותוקעת את שורשי החטא אי שם בטראומות העבר, וממילא שוללת ממנו את הבחירה, ומסמת את עיניו כאילו לא הייתה לו בחירה להתגבר ולפעול אחרת. עוד מנפלאות העולם המודרני, בעולם זה הכל מתוקשר, והכל הופך בחלקיקי שניות לנחלת הכל. אנשים מדבררים את עצמם ומשדרים את חייהם היומיומיים, ויהיו הללו בנאליים וחסרי משמעות ככל שיהיו. ואף כי רוממות האינדיבידואליזם בגרונם, וחופש הפרט, וצנעת הפרט, בפועל הם מטיפים שהכל צריך להיעשות ברחובה של עיר לעיני כולם. וכמו שכולם אומרים שיש לעשות, מאמינים הם שהדרך להביא מרפא לחלאי הנפש, היא להוציא את הכל לרחובה של עיר. ומי שלא חושב כמוהם, פירושו שאינו משתתף בצער הזולת. והאמת היא, שנושאים רגישים כולל ניתוח בעיות אישיות עדינות, הצנעה יפה להם, ורק היא תוכל להיות מסגרת למרפא אמיתי. אבי זיכרונו לברכה היה אומר, שהתורה מסתיימת במילים לעיני כל ישראל, כי יש דברים שכשהם נעשים או נאמרים לעיני כל ישראל, שם מסתיימת כל התורה כולה. ובלשונו, לעיני כל ישראל זה סוף התורה. כשיש בעיות, והן חייבות להיות מטופלות, עלינו לדאוג שתהיינה מטופלות בדרכה של תורה. מהי הדרך בכל מקרה ומקרה? זאת יודעים חכמי התורה. הדרך ודאי אינה זו שכל העולם מטיף ללכת בה, ובוודאי לא במישור הפומבי, לא ברשות הרבים.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נארח את הנטורופא דוקטור אליהו לוי, ששוחח על חיזוק הגוף ומערכת החיסון לחורף, בעיות סחוס והטיפול למתח ובעיות שינה. עניין משפחתי בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
קר מתחמם רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שיחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת, כוכבית 20-26.
לא יאומן! מערכת ישיבה 3+2, 100% אור מהחברה הבינלאומית אגו איטליאנו, עכשיו במבצע, במקום 24,900 שקלים, רק ב-7,990 שקלים. רוצו למרכז הספורט, כוכבית 6631, כוכבית 6631.
חדש, ליל שישי במסעדת אספרגוס. פותחים שולחן לחוויה קולינרית משובחת בישיבה במקום. להזמנת מקום חייגו 03-373-0040.
כבר 8 שנים ברציפות, הכי הרבה משפחות בוחרות לעבור למכבי.
גם אני עברתי, כי להיות חבר מכבי אומר שמומחי רפואת השיניים הטובים ביותר מטפלים בי.
הצטרפו גם אתם למכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל. כוכבית 4535. ההצטרפות עד י' ג' בשבט 15 בינואר.
יש קופה חולים, יש מכבי. שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. אתם בוודאי רוצים להצליח. כולנו רוצים להצליח. בפרנסה טובה, בתקשורת עם הילדים, בחברה, במימוש הפוטנציאל שלכם. שנים אתם מנסים ולא מצליחים. הצטרפו עוד היום לקורס העצמה האישית בניהולו של דוקטור אמיר קוליק, ובעזרת השם תתחילו ליהנות מהצלחה וממימוש עצמי. התקשרו עוד היום 0733-300-200 0733-300-200. קורסים נפרדים לגברים ולנשים.
היי היי היי, הספרים כמעט נופלים, למה אתה מסדר אותם ככה למדף?
אז איפה לשים? יש לך הצעה יותר טובה?
מה אני? איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה. מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים. מאלף ועד כפתת בשבט, 3-31 בינואר, בחנויות איקאה.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי וגם מזכורת ענקית קבועה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
גם לכם נמאס לחכות למים חמים.
מחמם המים של פסגז. תמיד יש מים חמים. כוכבי 9636. פסגז.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. שלום כבוד הרב. תודה על התוכנית. יש לי שתי שאלות אם אפשר.
בבקשה.
השאלה הראשונה היא, מדוע משה בעזות הברכה, כשהוא ברך את כל שבטי ישראל, הוא לא מזכיר את שבט שמעון? אז אני יודעת את הסיפור עם זמרי ועם כזה בצור, לא נראה לי שבגלל זה, אבל יכול להיות, אני בכל אופן אשמח לשמוע מהרב. שאלה שנייה, בשירת הבריאה, פרק 3 בשירה זה שירת הצמחייה, אז כל שבעת המינים מופיעים, התאנה, הגפן, הרימון, חוץ מהזית. למה נדר מקומו של הזית? תודה.
על השאלה השנייה התשובה היא קצרה, אני לא יודע. אולי אני אנסה להגיד משהו בהמשך. השאלה הראשונה, התשובה היא ידועה. שמעון, במעשה שכם, יחד עם לוי,
כן.
עשה דבר שהוא ממש, 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 ממש על חבל דק. החבל הדק הזה הוא, נגדיר את זה ככה. אנחנו אומרים שאדם צריך לדמות לבורא, במידת החסד, בצד החסד, בקו הימין. מהו חנון, אף אתה תהיה חנון. מהו רחום, אף אתה תהיה רחום. אבל לא אומרים שאדם צריך לדמות לבורא בצד השמאל, בקו הדין. מהו קנה ונוקם, אף אתה תהיה קנה ונוקם. ולמה? כי כתוב אצל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן שהרג את זמרי בן סלו משבט שמעון, שמי שעושה מעשה כמו שעשה זמרי בן סלו, קנאים פוגעים בו, וזוהי הלכה ואין מורין כן. אם זאת הלכה, למה אין מורין? ממי מפחדים? מיפי הנפש? תורה לא נוהגת לפחד מיפי הנפש. היא אומרת הרבה פעמים מות יומת, אז למה אין מורים כן? התשובה שמורים זה לא רק פוסקים הלכה. מורים זה גם מלמדים. כתוב לעולם יעסוק האדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אומר רבנו צדוק הכהן, אין דרך להגיע ללשמה בלי לעבור במשעוליה שלא לשמה. ולכן לעולם יעסוק האדם בתורה ומצוות שלא לשמה. את זה אפשר להגיד בקו החסד. לעולם יעשה אדם חסד שלא לשמה. לא קורה שום דבר רע בינתיים. הוא עושה את זה לשם כבוד, הוא עושה את זה לשם שיקבל בחזרה חסד, וזה בסדר. אבל מתוך זה הוא יגיע בסוף גם ללשמה, ובינתיים כולם נהנים. אבל אי אפשר להגיד לעולם יהרוג אדם ברשעים שלא לשמה, יתרום כמה רשעים למדע. כי אם הוא לא הורג בתכלית הלשמה, אז הוא רוצח. ולכן אין דרך להגיע לזה. זאת הלכה ואין מורים כן. ורק פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הוכיח שהוא באמת עשה את זה בתכלית הלשמה, כי הרי קרו כמה ניסים שסייעו לו להראות שזה היה בסדר גמור. עכשיו, שמעון ולוי הרגו את שכם. היה להם חשבון למה הם עושים את זה. עשו בדיקה. אחרי חטא העגל כתוב שמשה רבינו עמד וקרא מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי, שמעון לא באו. הוא אמר להם, הרגו איש באחי ואיש בקרובו. זה לא חוכמה להיות קנאי כשאתה הורג את הגויים של שכם בלבד. אתה עושה מה שצריך. לוי הוכיח את עצמו שהוא באמת קנאי לשם שמיים. שמעון, שמעון לא. ובאמת, במעשה זמרי בן סלו, שמעון עשה בדיוק את הפעולה ההפוכה, ששמעון, אבי השבט, קינה לה, כי הרי שמעון הרג את, יחד עם לוי, את אנשי שכם, כי לקחו את בת ישראל. עכשיו, בדיוק להפך, לוקחים בת נוכריה ומנסים להכניס אותה לעם ישראל בסגנון הגיור של מתווה הגיור החדש. ולכן שמעון לא מבורך במפורש, אבל זה לא רק בגלל זה. קודם כל שמעון כן מבורך, כי הוא מרומז בברכת יהודה. שמה השם כל יהודה, פה שמעון מובלע בברכת יהודה. גם נחלת שמעון מובלעת בתוך נחלת יהודה. והאמת היא כזאת. שמעון, שמיעה, זה תמיד משהו פנימי. כשאדם מדבר, הוא מוציא מן השפה ולחוץ. כשאדם רואה, הוא רואה מה שנמצא בחוץ. הוא פה והמראה שם. כשאדם שומע, הוא מכניס פנימה. הדבר הנשמע חודר פנימה. ויותר מזה, סיפר לי פעם בנו, חתנו של מי שהיה ראש הישיבה שלי בתל אביב, שהוא בעצמו מלמד באותה ישיבה. כשפעם חותנו ראש הישיבה אמר לו, דבר עם איזה בחור. אחר כך שאל אותו, חותנו ראש הישיבה, דיברת עם הבחור? הוא אמר, כן. מה אמרת לו? אמר לו. ומה הוא שמע? זה שני דברים. אתה יכול להגיד דבר אחד, והוא שומע דבר אחר. כי שמיעה זה משהו מקבל פנימה. ושמעון, כמו רבי שמעון בר יוחאי, שייך לפנימיות. ולכן זה רק טבעי שהוא יהיה בלוע בתוך נחלת יהודה, בלוע בברכת יהודה, והרבה ברכה יצא לשמעון מזה. כי שמעון לכאורה הוא מעשרת השבטים. ובכל זאת, כשעשרת השבטים גלו, שמעון לא גלה. כי נחלתו לא בעשרת השבטים, לא במלכות ירובעם וממשיכי דרכו, אלא במלכות יהודה. הוא נשאר עם יהודה.
אוקיי, אז אפשר עוד שאלה קטנה? דיברת בתחילת השעה על מומר, והייתה איזושהי שאלה בשבת, מה ההבדל בין מומר לאפיקורוס?
באמת אין הבדל גדול מבחינה הלכתית. ההתייחסות לאפיקורוס זה כמו ההתייחסות למומר. למשל, אדם שמחלל שבת במזיד. במזיד, בפרסיה במזיד, כן. לא בשוגג. במזיד, הוא נחשב כמומר לכל התורה כולה. וההבדל הוא, מבחינה הלכתית אין הבדל. מבחינת ההגדרה זה ככה. אפיקורס זה אדם שלא מאמין. מומר יכול להיות מכיר את קונו ומתכוון למרוד בו. מומר זה יכול לעשות גם להכעיס. אדם שעושה דבר להכעיס, כמו שאמון אמר לאמו שהוא עובר עבירות כדי להכעיס את בוראו, זה לא אדם שלא מאמין, זה אדם שמאמין ועושה להכעיס, מכיר את קונו ומתכוון למרוד בו. אלישע בן אבויה לא היה מומר, לא היה אפיקורס, אבל הוא עשה דברים להכעיס. מומר יכול לעשות דברים להכעיס בלי לראות, בלי להיות אפיקורס.
אוקיי, תודה.
כל טוב. תודה רבה לכם. ערב טוב.
שלום וברכה הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, ונוגע לדברי הרמב"ן המפורסמים בסוף פרשת בו, כן, שאדם צריך להאמין שכל דברינו, מקרינו, כולם ניסים, שאין בהם טבע, אז הוא כותב שם שהאמונה צריכה להיות שזה, כל ההנהגה עם הבן אדם, זה על פי שכר ועונש. אם יעשה המצוות יצלחנו שכרו, ואם יעבור עליהם איך ייתנו עונשו. רציתי לשאול, הרי אנחנו יודעים שהרי, ביחס לאיזה שכר ועונש הרמב"ן מדבר, הרי שכר ועונש אין בעולם הזה. ואם הוא מתכוון למה שידוע מפורסם בשם הרמב״ם בלכות תשובה, האם זה שייך באמת בכל דברינו, מקרינו, בכל דבר קטן שקורה עם הבן אדם, הדברים האלה שאם הוא יעשה מצווה, זה הקדוש ברוך הוא בהתאם לזה נותן לו את הכלים.
עומק כוונת דברי הרמב״ן היא שהמפעילים האמיתיים של הפעולות הגשמיות בטבע הם המפתחות הרוחניים. זאת אומרת, יש פה מערכת של גלגלי שיניים. היום יש שעונים מכניים, בעיקר שעונים יוקרתיים, אבל לא רק. לא השעונים המודרניים עם בטריה ושעוני קוורץ וכדומה, אלא שעונים כמו פעם, שפועלים עם גלגלי שיניים. יש שעונים יוקרתיים שבהם הצד האחורי של השעון, המכסה, הוא שקוף. יש כאלה שגם הצד הקדמי שקוף. כך שאתה רואה בפנים את גלגלי השיניים, איך גלגל שיניים קטן, איך אתה מותח קפיץ, וכשהקפיץ הזה משתחרר לאט לאט כי יש לו מעצור, הוא לא יכול להשתחרר בבת אחת, למרות שהוא קפיץ, כי כל פעם הוא משתחרר קצת ויש מעצור שעוצר אותו. משתחרר ויש מעצור שעוצר אותו, ויש לו שיניים, והשיניים מפעילים גלגל קטן, שמפעיל גלגל יותר גדול, גלגל עוד יותר גדול, ואלה מניעים את המחוגים בקצב שמכתיבים לו הגלגלי, המעצורים של גלגל, שבין השיניים. עכשיו, אם גם בבריאה יש גלגלי שיניים, בין הפעולות שהאדם עושה, לבין התוצאות שקורות בשטח. לפעמים האדם עושה פעולה כאן, והתוצאה היא בסן דיאגו דה צ'ילה, או בארץ האש שבדרום צ'ילה או ארגנטינה. לפעמים האדם עושה פעולה כאן, והתוצאה נמצאת מטר על ידו, אצל החבר שלו, אצל בילדיו. אנחנו רק לא רואים את גלגלי השיניים, כי השעונים שלנו הם לא יוקרתיים. יש מסך ערפל בין הפעולות שלנו, לבין גלגלי השיניים שמפעילים את המערכת הרוחנית, שחוזרת חזרה ומפעילה את הפידבק הגשמי. ולכן אנחנו לא רואים את השכר והעונש. השכר והעונש זה לא הכוונה במובן של שכר שמגיע לי על המצווה שעשיתי. כי שכר מצווה, מצווה. ואין שכר מצווה בעולם הזה, שכר מצווה בעי על מלאיקה. ובעולם הזה אדם רק אוכל פירותיהם. מה הם הפירות? אז כל מיני פירות. חלק מהפירות זה התוצאות בעולם הגשמי, ולזה מתכוון הרמב"ן. הרמב"ן לא מתכוון כעת לאותו שכר פנימי, אמיתי, עמוק, ששכר מצווה מצווה, שזה אדם יקבל בעולם רוחני. הרמב"ן מדבר כעת על הטבע, הטבע שמופעל על ידי הגשמיות. אלא מה? יפה דרשת, כי בדרך כלל את הרמב"ן זה כולם יודעים, ואיך אומרים אותו? שמהניסים הגלויים אנחנו לומדים על הניסים הנסתרים. הניסים הגלויים זה ניסי יציאת מצרים, 10 מכות, והניסים הנסתרים זה כל הפעולות שנעשות בהשגחת האלוקים. כך בדרך כלל לומדים את זה. אבל הרמב"ן אומר יותר מזה. הוא לא מדבר סתם על השגחת האלוקים. הוא מדבר באופן ספציפי על מערכת הקשרים בין הפעולות שעושה האדם במישור של מצוות ועבירות, לא במישור של פעולות טכניות, לבין התוצאות הגשמיות בעולם. אם שמעו תשמעו ונתתי גשמכם בעיתם, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ, אלה פסוקים מפורשים. אבל הכל פועל בצורה כזאת.
אבל אז השכר זה, אז כשהוא מתכוון שכר?
הוא מתכוון בדיוק למה שהתורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אני לא מאמין לאף פוליטיקאי. מהקיצוני ימני ועד הקיצוני השמאלי, כולל כל החלוצים המרכזיים. לא מאמין לאף אחד מהם שהם רוצים שלום. למה? חוץ מהדתיים האמיתיים שביניהם. למה? כי אם הם היו באמת רוצים שלום, אז הייתי אומר להם ככה, אתם מנסים כל מיני דברים מסוכנים. כשהחזירו בתוכנית תלישת היישובים, מה שנקרא בטעות התנתקות, בתוכנית תלישת היישובים בארץ ישראל, כי כך כתוב במדרש בפסיקת הרב כהנא, אם ראית היישובים נתלשים ממקומם בארץ ישראל, דע שלא שילמו שכר סופרים ושכר משנים. היית בטוח שזה יביא שלום? לא. לא היו סיכונים בזה? היו. אמרת, אבל אני מנסה. עכשיו, האם אתה בטוח שהתורה לא אמת? האם מישהו פעם הייתה לו הוכחה חד משמעית שהתורה לא אמת? האם מישהו טען שיש לו הוכחה כזאת? לא. אנחנו טענים שיש לנו הוכחות שהתורה כן אמת. ובתורה כתוב, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ. לא תנסו, לא תנסו, אלא מה? התאוות שלכם שוות ביניכם הרבה יותר מהסיכוי לשלום. ואין למה שאני אומר עכשיו שום דחייה. זה חד משמעי. כולם. חוץ מכמובן אלה שבאמת דתיים שם. שבאמת מנסים.
תודה רבה רב.
תודה רבה לכם. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב וברך.
רציתי לדעת, לגבי ביטחון בקדוש ברוך הוא, בעצם, מה זה ביטחון? אם דוגמה אני עכשיו, דוגמה אני עשיתי הגרלה, כן? כן. אם אני בוטח בקדוש ברוך הוא שמזכה בהגרלה, זה נקרא ביטחון? כאילו מה, הקדוש ברוך הוא חייב להביא לי? מה זה נקרא ביטחון?
אני אשאל אותך שאלה אחרת. משה רבינו נפטר בגיל 120 שנה. אז אחד מהשניים, או שהוא רצה למות, אבל הוא הרי לא רצה, או שלא היה לו ביטחון. אדם בן 120 יבוא ויגיד, יש לי ביטחון בקדוש ברוך הוא שאני חייל לנצח. אז זה נקרא שיש לו ביטחון? הוא צריך אשפוז. הגמרא אומרת, המדרש אומר במדרש רבה על פרשת שופטים, נדמה לי שזה פרשה פ"ה או ס"ה במדרש. שפעם אחת מצאו בקן של נמלים 300 קור של גרגירי חיטה, למרות שכל מאכלה, כל ימי חייה, זה חיטה ומחצה. אז למה היא אוספת כל כך הרבה? אלא אמרה נמלה, שמה ייתן לי הקדוש ברוך חיים, ויהיה לי מה לאכול. הרי בשביל שהיא תוכל לאכול את ה-300 קור, היא צריכה לחיות לא חיי מתושלח, אלא חיים של מיליארד מתושלחים. אז מה? שמעת פעם נמלה אומרת דבר כזה? אני ריינתי כמה נמלים. האמת היא ששומעים את הנמלים היום בתקשורת בלי סוף. או את החגבים, ואני בעינינו כחגבים, כן? אבל אני אף פעם לא שמעתי נמלה מדברת. הנמלה אומרת בעצם היותה נמלה. זה לא שהיא אומרת את זה, אלא הנמלה מתוכנתת להיות עמלה, כי אם היא לא תהיה עמלה, היא לא תהיה נמלה. אבל היא לא באמת אומרת את זה. כי מה פתאום שהיא, הקדוש הוא ייתן לחיים יותר משישה חודשים, שזה תוחלת החיים של הנמלה, כמו שכתוב שם במדרש. אלא מה? ביטחון בקדוש ברוך הוא מורכב מכמה מרכיבים. א', ואני כולל בזה את החזוני של חובת הלבבות. א', שאדם, זה לא אני בטוח שהכל יהיה בסדר, אלא אני בטוח שהכל טוב, שהכל יהיה טוב. מה ההבדל? שהכל יהיה בסדר זה מה שאני חושב שזה טוב. שהכל יהיה טוב זה מה שטוב באמת למרות שאני לא רואה.
בקום שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב אפילו שזה נראה רע?
כן, הרי זה מה שאנחנו אומרים בברכת החודש. ספרדים אני חושב אומרים את זה יותר פעמים. שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימלא משאלות ליבנו לטובה. אשכנזים אומרים את זה בברכת החודש. מתי ספרדים אומרים את זה? אתה יודע את התפילות של ספרדים?
לא.
אז אני גם לא יודע, אבל אמרו לי שספרדים אומרים את זה יותר פעמים. מבקשים שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבנו לטובה. למה אנחנו מבקשים משאלות ליבנו לטובה? כי לא תמיד ליבנו יודע מה באמת טוב. הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב. ואנחנו יודעים שכל מה דוד רחמנתיו, כל מה דוד רחמנה לטב אביד, ולכן אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים את הנורמלי. נורמלי זה רפואה, נורמלי זה פרנסה, אבל אנחנו סומכים עליך שמה שאתה עושה זה טוב. זאת אומרת, ביטחון זה שאני יודע שכל מה שקורה, קורה בהשגחת הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא יודע באמת מה טוב. זה שני המרכיבים של ביטחון. ולכן אם יש לי חולה, אני לא בטוח שמה שאני רוצה שיקרה איתו זה מה שיקרה. אבל אני בהחלט בטוח שכל מה שיקרה איתו זה בהשגחת הקדוש ברוך הוא, וזה לטובתו ולטובתי ולטובת העולם, למרות שלא תמיד אני רואה את זה, כי בימים ההם, בימינו, אנו לא מברכים על הרע כמו שמברכים על הטובה, לעתיד לבוא נראה. יחד עם זה, אני יודע שהקדוש ברוך הוא גם יכול לשנות את הטבע. זה עוד דבר. כלומר, כשאדם קונה כרטיס הגרלה, הוא יכול להגיד, אני יודע שאם אני אפסיד את כמה שקלים ששילמתי על הכרטיס, זה טוב. ואם אני ארוויח את $40-70 מיליון, זה טוב, כי מה שהקדוש ברוך הוא יעשה זה טוב. ואני יודע שהקדוש ברוך הוא יש בכוחו לדאוג לכוון את המחשב שזה ייפול בדיוק על המספרים שלי או על המספר שלי. זהו, זה מידת הביטחון.
תודה רבה.
אני אתן אז למשל מה שרב שמעון שוואב אמר. רב שמעון שוואב אמר, מה זה נקרא להאמין בביאת המשיח? זה לא בדיוק ביטחון. ולהאמין בביאת המשיח זה להיות, להאמין באמונה שלמה שמשיח יבוא היום, ולהיות נכון לכל אכזבה. כך שאם זה לא יקרה שזה יבוא היום, לא בגלל זה מחר, אני יאמין פחות שהוא יבוא מחר, ממה שהאמנתי היום שהוא יבוא היום. אותו דבר גם לגבי ביטחון בכל הדברים.
הבנתי. רגע, לפי זה מה זה הבדל בין אמונה לביטחון? אמונה זה שאני מאמין, ביטחון זה מה?
אמונה זה משהו אחר לגמרי. אמונה זה להפנים את הידיעה. אמונה זה להפנים את
הידיעה, להפוך את זה. מי שמאמין את הקדוש ברוך הוא, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה.
זה משהו אחר. ביטחון? זה ביטחון. אני מאמין, כשאני אומר שאני בטוח, זה עדיין לא אומר שאני מאמין בזה. כי להאמין זה להפוך את זה לחלק ממני. וידעת היום, והשבות הלבביך כתוב. והשבות הלבביך זה האמונה. באותו דבר שאתה יודע, אתה צריך גם להאמין. להאמין זה להשיב אל הלב, להחדיר ללב, שנאמר במקום אחר, למען תדעו ותאמינו לי. בתורה כתוב, וידעת והשבות אל לבבך. בישעיהו כתוב, למען תדעו ותאמינו לי. ממילא, והשבות אל לבבך, זה והאמנת.
הבנתי, תודה רבה, כל טוב.
כל טוב.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מוחאי תמיד איתי.
תגיד לי מה יותר מתוק מדף
מרח. וואי ורבותיי, אחי וראי, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. יום רביעי, ליל י' ד' בשבט, בשעה 18:00, חוגגים כולנו יחד, כאן בכל חי, את סיום מסכת מגילה. הלכם לאורייתא וכל מילי דמיתיו, ולהשתמע.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי וגם מזכורת ענקית קבועה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
וופה!
מחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
ימה סושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ימה סושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. בחשרות מעודרת של הרב רובין. רק למאזיני רדיו קול חי, רול מתנה בכל הזמנה. 026-200-400.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ותדע לך שבזכות אשר בנחל יצאתי וחסדי השם משתי מיליון שקל חובות, פשוט נס.
רציתי לשתף אתכם בנס שקרה לי, ברוך השם, זכינו לעשות אשר בנחל לאחר שאבי מורי קיבל את מחלת הסרטן, ולא עבר תקופה קצרה ואבא שלי החלים לגמרי, ולא נשאר לו שום דבר מהסרטן. ברוך השם, בזכות אשר בנחל.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש. כוכבית 5610. כוכבית 5610.
רייטי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
ערב טוב. שאלתי לגבי אונקלוס, שאנחנו רואים במשך כל התורה כמעט, אני חושב, שהוא מתרגם שם השם ושם אלוקים יוד יוד, בלי הבדל. השאלתי קודם כל, מה משמעות?
מה זה אלוקים יוד יוד? לא הבנתי מה זה אלוקים יוד יוד.
שהוא כותב, לא, הוא לא כותב אלוקים, הוא כותב יוד יוד.
זה לא, זה המדפיס כתב. זה המדפיס כתב.
באמת זה טעות? זאת אומרת בעצם...
זה טעות. כן. אני לא יודע מה שצריך להיות כתוב, אבל יוד יוד אונקלוס לא כתב. יוד יוד זה צורה לכתוב את שם השם, יוד כבב קי, או א' ד' נון יוד, או הצירוף של שניהם ביחד, שמתחיל ביוד ומסתיים ביוד, וזה צירוף כדי לא לכתוב שם השם. כמו ש... אתן לך דוגמה למשל. יש לי תוכנה שקניתי אותה, זאת אומרת, תקליטור תורני. נמצא במחשב. יש שם הרבה ספרים, חוץ מאוצר החוכמה שגם את זה יש לי. תקליטור של אוצר החוכמה שגם את זה קניתי. ובתקליטור התורני, למשל, כשאתה מעלה על המסך פסוקים מהחומש, אז תמיד יוד קי וו קי כתוב יוד קי וו, יוד דלת וו קי. במקום ההי הראשונה כתוב דלת, כדי לא לכתוב שם השם, כך הם כתבו תמיד יוד קי וו קי. אז בעוד כמה שנים יבוא האדם, ויפתח את הזה, ויחשוב שזה, כך נכתב במקור. הוא לא הבין למה במקור הזה נכתב י' כ' כ' עם ד'. אותו דבר, מדהים איזה מדפיס, החליט לכתוב, לא לכתוב שם השם, לכתוב י' י'. כך אני חושב. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה, יש לנו, אבל ככה זה נראה לי קרוב לוודאי.
אז בעצם כל שם השם, בעצם הוא רצה שלא יהיה מפורש כדי שלא יתבזה או משהו כזה.
משהו כזה. לא הוא עשה, המדפיס עשה.
המציף, כן.
והוא בכל זאת, כדי לא אכחד, שהשאלה שלך מעלה לי מאיזשהו מקום מתאום הנשייה של הזיכרון, שיש שאלה כזאת על אונקלוס, לא בדיוק כמו שאתה שואל. יש הרבה מקומות שאונקלוס מתרגם שם השם כאלוקים. זאת אומרת, שם, כשכתוב בתורה יהוד כבב, כי הוא מתרגם אלוקים. לא, הוא כותב שם שונה. כי יהוד יהוד זה לא שם בכלל. יהוד יהוד זה...
כן, ראיתי.
הוא מתרגם שם שונה. ואת זה שואלים. למה במקום שם יהוד כבב, כי הוא כותב אלוקים, הרי הוא יכתוב, הוא יכול לכתוב או יהוד כבב, כי הוא לא רוצה לכתוב יהוד כבב, כי שיכתוב השם עם, עם, עם זה, או כל צורה שאנחנו כותבים. אבל לכתוב אלוקים זה לכתוב שם אחר לגמרי. וזאת שאלה ששואלים, ואני לא זוכר, אינני יודע אם ידעתי אי פעם תשובה, אבל בכל אופן ברגע הזה אני לא זוכר את התשובה.
כן, טוב. תודה רבה רב.
כל טוב.
כל טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, אנחנו רואים שהמצרים היינו את עם ישראל, ואף על פי שהתורה מצווה אותנו לא לתעב אותם.
נכון, לא תתעב מצרים כי גרעית בארצו, כן.
יופי, האם גם את האומה הגרמנית אסור לתעב בגלל שעם ישראל גר בארץ שלהם 1,000 שנה?
לא בדיוק, כי המצרים קיבלו אותנו מלכתחילה, בזמן שהיה רעב, ונתנו לנו הרבה מאוד שנים לשבת שם, הזמינו אותנו, פרו הזמין, הביא, אבל הגרמנים לא הזמינו אותנו, אנחנו הגענו, קיבלו אותנו לא יפה, היכו אותנו, פצעו אותנו, רדפו אותנו, הפכו אותנו לאזרחים סוג, 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 לאזרחים, סוג שאפילו ליברמן לא, לא חשב שעד כדי כך אפשר להוריד את היהודים, וכן הלאה. זה באורך כל ההיסטוריה עוד לפני גרמניה הנאצית. חוץ מזה, שכשאנחנו מדברים לא תתאב מצרים, מתכוונים לעם המצרי, כל עוד שיש עם מצרי מיוחס. ואתה יודע שזה מדובר מצרי, שהוא צאצא של המצרים, דבר שהיום לא קיים למשל. לעומת זאת, מה הקשר בין הנאצים לבין הגרמנים שהיו לפני כן? זה שיטה אחרת, זה אנשים אחרים. ולכן, לגבי הנאצים נכון מה שנאמר על עמלק, לא, לגבי, לא מה שנאמר על מצרים. וגם זה לא קשור לגרמניה של היום.
טוב, תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי מה שכתוב בחז"ל, שאמותינו היו עקרות, קדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים.
כן.
אז היום אני, הילד מבקש ממני משהו, אני אגיד לו שאני לא רוצה לתת לו כדי שיבכה אליי ויתפלל אליי?
זאת שאלה טובה. לפעמים כן, לפעמים אני לא נותן לילד, נניח, בוא אני אגיד לך דבר כזה. אם היית זוכה, או אם אני הייתי זוכה, היום בלוטו הגדול באמריקה, והזכייה הייתה 150 מיליון דולר. האם הייתי מציף את הילדים שלי, נניח שיש לי ילדים קטנים, כן, היום הילדים שלי כבר גדולים, וגם, נניח שיש לי ילדים קטנים. איך הייתי חי? הייתי נותן להם כל מה שהם רוצים? ברור שלא. אני אגיד לך יותר מזה, מה אני חושב שאני הייתי אמור לעשות. לא יודע מה שהייתי, אם הייתי עומד בניסיון. לא הייתי מספר להם בכלל שזכיתי בזכייה הזאת. כי הייתי רוצה שהם ייהנו מהחיים. אני ראיתי, נער הייתי, גם זקנתי. וראיתי ילדים שעברו אסון בחיים. הייתי בר מצווה של ילד שהביאו אותו מארצות הברית, שאבא שלו נהרג ואמא שלו נפצע מאוד קשה ורתוקה למיטה, והילד הוא באמת ילד שלכאורה אמור להיות מסכן. וכך התייחסו עליו. ומישהו לקח אותו והציף אותו בכסף. ובכל טוב, ועשו לו בר מצווה. מה זה בר מצווה? הביאו אותו לארץ. והביאו אותו לכל האטרקציות שרק אפשר לעלות על הדעת. והביאו כל מיני אנשים כדי שהבר מצווה תהיה נחשבת, שהביאו את כל המי ומי לבר מצווה. והילד הזה היה ילד כבוי. הוא לא נהנה מכלום. כלום, כלום, כלום. שום דבר, אי אפשר היה להגיע לראש שלו כבר. שום דבר לא גרם לו הנאה. ולכן אני אומר, אני הייתי ממליץ, והלוואי ואני הייתי עומד בזה אם הייתי לזה, לא להודיע לילד בכלל על השחייה הזאת. כדי שהילד יבקש. וכשהוא יקבל, הוא יעריך. בהחלט, בהחלט שכן.
מה לבקש? זאת אומרת, או משהו בסיסי, כמו אדם מצפה לילדים, אז הוא תחבקש, כי בכלל, הישרה ביקשה על זה 90 שנה.
90 שנה, זה בסדר. בסוף היא קיבלה פיצוי על כל ה-90 שנה, וככל שהיא ביקשה 90 שנה יותר, אז הפיצוי יותר גדול. מה זה 90 שנה לבקש לעומת לקבל את יצחק ואת כל ההיסטוריה היהודית? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר מה שאנחנו אוהבים את עצמנו. זה אנחנו צריכים לדעת. וכמו שאמר אותו ילד, ריבונו של עולם, אני לא יודע להתפלל, קח את הסידור, תעשה ממנו תפילות טובות אתה בעצמך. הקדוש ברוך הוא בסך הכל יודע מה טוב לנו יותר מה שאנחנו יודעים בעצמנו, כמו שדיברנו עם אחד השואלים הקודמים. ומה שחזל לימדו אותנו פה, שקדוש הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, בא ללמד אותנו עד כמה שתפילתם של צדיקים זה דבר גדול, חשוב, ממלא את כל העולמות בניחוחות של שושנים, עד כדי כך שגם הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילה הזאת. והרי אצל הקדוש ברוך הוא המושג של מתאווה הוא מושג מופקע לגמרי. כל המושג הזה שחזל לימדו אותנו זה רק כדי
ללמד את האוזן שלנו.
זה לפי המושגים שלנו, בדיוק. לפי המושגי ההבנה שלנו. ומזה אנחנו באמת מבינים מה הערך של תפילתם של צדיקים, ולימוד תורה של צדיקים. ואם זה ייכנס לראש הנבוב של אלה שנמצאים שם למעלה, שעכשיו דנים על הנושא של גיוס בני ישיבות, אם מישהו יכול לקחת פטיש 100 טון, ולהכניס להם את זה לתוך הראש, שייכנס להם בראש קצת מה הערך של לימוד תורה, אז אם בשביל זה כתוב שהקדוש מתעווה לתפילתם של צדיקים ותורתם של צדיקים, אז כבר היה כדאי, אבל אני חושב שגם זה לא יעזור. תודה רבה.
טוב, לכם, תודה רבה.
לכל אלה ששאלו, לכל אלה שהיו איתנו, לכל הצוות שמפעיל את התוכנית הזאת ואת התחנה כולה, שיהיה לכולם המשך שבוע טוב, בריא וחזק. ומתקרבים לשבת שירה, שיהיה לכולנו שבת שירה מרוממת, כל טוב.
הקרוב, תוכנית מיוחדת בנושא אמונה מעשית. באולפן יתארח אליהו שירי, מייסד בית הספר להתפתחות אישית והכשרת מאמנים, כוח התודעה, שידבר על היכולת להתמודד עם אתגרים באמצעות מודלים מעשיים מעולם האמונה. השראה מיוחדת. אל תחמיצו. כלים שלובים בהגשת יואב דיליון. יום רביעי ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
רב נחום, אני ממש מתלבט, צריך משכנתה. צריך לפתוח חשבון בנק לזוג, איפה? איזה? קושיות מפה עד...
יוסל, זה הרי פשוט. יש אומרים משכנתה, ויש אומרים אוש, וחכום עם אומרים, חד הוא.
תפחות לאילה, המומחים של תפחות עם התוכנית שנותנת פי שלושה. לוקחים משכנתה ובנוסף פותחים חשבון עוש ומקבלים גם משכנתה בתנאים מועדפים, גם הטבת הצטרפות בריבית מועדפת וגם בנק אישי שזמין במגוון ערוצים. לאילה, כבר אמרנו? חייגו עכשיו, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
בומבה!
המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11:00.